בהמשך לדברי הפתיחה שלנו בשיעור שעבר, שיעור שהיה עוד בסוף השנה שעברה, אני מבקש לחרוג הפעם חריגה גדולה מדרכנו, ולהקדיש גם את השיעור וגם את נושא השיעור לעונש הנורא שפוקד אותנו כל השנים האחרונות ופקד אותנו ביתר שאת בשנה האחרונה לנושא תאונות הדרכים. כשביקשתי במשרד התחבורה את המספר המדויק של ההרוגים של השנה האחרונה, שאלו אותי האם זה כולל את השעה האחרונה. ובאמת נדמה לי שאני אומר את הדברים בגוף ראשון יחיד, אני מקפיד בזה יותר מבכל דבר לדבר על חטא שחטאתי וחטאנו. נדמה לי שצריך באמת להעמיק, לעיין, גם בדרך החשיבה וגם בדרך המוסר ועבודת המידות הפשוטה. מה הפך את מסילת הישרים שלנו למסילה כל כך עקומה וכל כך עקובה מדם? והרבה דברים נאמר, תכלה שנה וכללותיה ותחל שנה וברכותיה. ובנושא הכאוב הנורא הזה צריך, אני חושב, לכפול ולשלש ולרבע את הדברים הרבה והרבה. אני לא חושב שנצא ידי חובה בשיעור אחד. אני באמת חושב שזה בראש ובראשונה עבודה מידותית של כולנו, שמחייבת חשיבה. ואם נוכל לפתוח איזשהו פתח לחשיבה משותפת, היה זה שכרנו. אז הנה באמת השיעור הזה מוקדש לכל מאות מאות ההרוגים של השנה האחרונה, לאלפי הפצועים, והמשפחות האלה שכיפדו את חיי אבותיהם או ילדיהם או תינוקותיהם או את בריאותם של בני משפחותיהם. הלוואי ונוכל בסופה של השנה הזאת לעסוק בדברים אחרים. אני ארשה לעצמי עוד משפט אחד לפני שניכנס אל הדברים. אני רוצה להיכנס לתפילת הדרך, לסוגיה של תפילת הדרך. קצת בבחינת נחפשה דרכינו, להבין פשוט את הסוגיה, סוגיה מרתקת. אבל אין לי צל צילו של ספק שהסוגיה היא כולה סוגיה של מודעות. אמרתי כמה פעמים לעצמי ולאחרים, הרי אם הדברים היו ברורים לנו לחלוטין, לא נדבר אפילו במילים הלכתיות. גם כשאני מאוד ממהר לשיעור החשוב ביותר בעולם, אם זה בשבת, אני לא לוקח את האוטו כדי להגיע לשם. למרות שאני מאוד מאוד ממהר. אני אפילו לא עובר איסור דה רבנן כדי להגיע לשם. למרות שבאמת זה חשוב. מה בדיוק נפגם במודעות שלי שלעבור על איסורי דאורייתא של ונשמרתם ושלא תעמוד על דם רעך ושל לסכן חיים והכל, שזה כן פשוט לי, שאפשר לעבור ביום ראשון ושני ושלישי ורביעי. אולי זה לא נובע אלא מפני שלא ברור לנו לגמרי שזה לא קנה ולא פרסום ולא הודעה משטרתית, אלא תורה פשוטה, הכי פשוטה שיכולה להיות. נדמה לי שחזל את הבעיה הזאת של הדרך ראו כבר בהתחלה, ואל הדברים האלה אני רוצה להיכנס אותם. תפילת הדרך מופיעה כבר בגמרא בלשונה כמעט בדיוק בלשון שאנחנו מכירים, ומקורה נמצא לפנינו במקור מספר אחד. אמר לי אליהו לרב יהודה, אחוה דרב סילה או דרב סלה חסידה. אמר לו אליהו, הדגשתי כאן את אליהו, קלנו כבר כמה פעמים באליהו שמתערב בדברים שמתרחשים אצלנו. אליהו פוגש את רב יהודה, אחיו של רב סלה חסידה, ואומר לו את הדברים הבאים: לא תרתח ולא תחטא, לא תרווי ולא תחטא. וכשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך בצה. לא תרתח ולא תחטא, כלומר לא תכעס. תרתח, שמתוך הכעס באים לחטא. לא תרווי ולא תחטאי, לא תשתקר, לא תשתה, שמתוך השתייה באים לחטא. וכשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. עד כאן דברי אליהו. מהי הימלך בקונך וצא? זה כבר בירור של הגמרא. איך מתרגמים את הרעיון? מה זה הימלך בקונך? רש"י אגב אומר, תראו במקור 2 משמאל, הימלך תול רשות. איזה מין דבר זה? אגב, המערשה מברר, מה זה הימלך בקונך וצא? נו, אז חכה שהוא ייתן רשות, היינו כולנו נשארים בבית. אם תול רשות פירושו חכה לקבלת האישור, מה זה הימלך בקונך? וכשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא, שואלת הגמרא, מהי הימלך בקונך וצא? איך נוטלים רשות מהקדוש ברוך הוא? אמר רבי יעקב, אמר רב חסדא, זו תפילת הדרך. אגב, מאוד מעניין, הימלך בקונך פירושו ליטול רשות, אז השאלה הראשונה שאני שואל זה, מה עושה פה אליהו בתמונה הזו? דבר שחייבים להבין אותו. שני, יש עוד דברים שהיה כדאי אם אפשר להימלך בקוננו. יש הרבה דברים, יש הרבה מצוות, הרבה עשיות, שאם היינו יכולים להימלך בקוננו זה ודאי היה עדיף. מה היחוס של היציאה לדרך? לא כתוב, אמר אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלה חסידא, תתפלל תפילת, מה זה כל העסק הזה? תפילה, שאגב נקרא תפילה, והיא מופיעה בתפילה, אבל היא לא תפילה, אלא קבלת רשות. צריך להבין את המושג, אגב זה מושג הלכתי שצריך להבין אותו. יש תפילה במובן של בקשה, של תחנונים, של בקשה סליחה, של הודעה. מה זה קבלת רשות? מה זו נטילת רשות? מה הפירוש של זה? ואמר רבי יעקב, אמר רב חיסדא, אני ממשיך בגמרא, כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפילת הדרך. מהי תפילת הדרך? יהי רצון מלפניך השם אלוקיי, שתוליכני לשלום ותתעידני לשלום ותשמחני לשלום ותטילני מכף כל אויב ועורב בדרך. ותשלח ברכה במעשה ידיי ותתנני לכן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי. ברוך אתה השם שומע תפילה. זה מוסיפה הגמרא, אמר אביי, לעולם לשתף איניש נפשי בהדי ציבורה. אדם צריך תמיד להתפלל על הרבים ביחד עם עצמו, בגוף ראשון רבים, ולא בגוף ראשון יחיד. איך היא נעימה, איך יאמר, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתוליכנו לשלום, ותדריכנו לשלום, ותגיענו למחוז חפצינו וכו'. שלוש נקודות אני מבקש לגעת כאן מתוך הגמרא המעניינת מאוד הזאת. על שתיים כבר נגעתי. מה אליהו מחפש? זה נותן איזו משמעות יתרה לתפילת הדרך. שתיים, מה זה ימלך בקונך? ולמה רק כאן? מה פירוש המושג? ולמה המושג מתאים ליציאה לדרך? שלוש, ההלכה של לישטף איניש נפשי דהדי ציבורה, שאדם צריך להתפלל בלשון רבים, היא הלכה כללית לגבי כל התפילות. מעניין מאוד, המקור של ההלכה הוא כאן. מה בדיוק הרב? ההלכה הזאת נכונה בכל. הוא לא אומר ברך עליי את השנה הזאת ולא רפאיני, למרות שאגב הפסוק הוא רפאיני השם וארפה, זה ציטוט מפסוק בנביא, שמסדרי התפילות שינו אותו ללשון רבים בגלל הכלל שלעולם לשתפין איש נפשי בהדי ציבורה. דווקא בדרך מופיע הכלל הזה של להשתתף עם הציבור, יש לזה משמעות. כשאני מתפלל את רפאינו, כשאני מתפלל את 18, את 19 הברכות שב-18, אני באמת מתפלל את זה עם הציבור. אני גם מאוד מבין שאי אפשר שיהיה ברך עליי את השנה הזאת. עלינו, אני מבין שהגשם יורד על האדמה כולה. דווקא תפילת הדרך נראית תפילה מאוד פרטית. אני נוסע בדרך עכשיו. לא כל העולם זקוק לעניין. הרי אני זקוק ללכת לשלום ולצעוד לשלום. האחרים עכשיו אולי לא נוסעים בכלל. אל מי אני מתכוון כשאני אומר שתוליכנו ואני לבדי לבדי נמצא? כשאני אומר ברך עלינו, כשאני אומר רפאינו, ברור לי לגמרי למי אני מתכוון. גם פה אני מתכוון לכל מי שנמצא בדרך, נכון? אבל צריך להבין, מבחינה פסיכולוגית זה הרבה יותר קשה להשתתף כאן עם הציבור. כי אין כאן ציבור שזקוק לעניין הספציפי הזה עכשיו. הרי הדרך היא דבר מאוד זמני שכולם רוצים לעבור אותו. אני רוצה להגיע ליעד. אז מה עושה פה אליהו? ומה זה ימלך בקונך? ולמה דווקא פה? ואם יש עניין בזה שהציבוריות נדרשת מאיתנו בתפילות דווקא דרך הרעיון של תפילת הדרך? נזכיר לי אגב היום יהודי מן המאזינים שקיבל את הדף בפקס בטלפון, אגב המקורות, דבר שלא נתתי עליו דעתי, עסקנו לפני שנה בגמרא בתחילת מסכת ברכות, שבה רבי יוסי נכנס לחורבה, אחת מחורבות ירושלים, ושם הוא התפלל בחורבה, ובא אליהו זכור לטוב ושמר לו על הפתח. לא חיברתי את הדברים, אבל זה פילאי פלאות. ואליהו אמר לו שזו טעות להיכנס לחורבה, היה עליך להתפלל בדרך. ורבי יוסי אמר לו, מתיירא הייתי שמא יפסיקוני עוברי דרכים. וחילקנו אז בין רבי יוסי שהיה מהלך בדרך לבין עוברי הדרכים שרבי יוסי חושש שמא יטרידו אותו. לכן רבי יוסי נכנס לחורבה, אותה חורבה מחורבות ירושלים, למצוא את המקום להתפלל בו. ואליהו הנביא זכור לטוב שומר לו על הפתח ומלמד אותו איך מתפללים בדרך. עוד נחזור לגמרא הזו אם נספיק בעזרת השם, אבל זה אותו אליהו הנביא שבא אלינו ומלמד אותנו את תפילת הדרך. לא נותנים על זה את הדעת. אליהו אומר לו לרב יהודה אחוה דרב סלח חסידה, תמלך בקונך ותה. בעצם יש קשר מאוד עדות בין כל הדברים שלימד אליהו. לא תרתח ולא תחתי, לא תרווי ולא תחתי. המהרש"א אומר כאן מיד, עניינם חטא אחד. כי דאמרין על פרק ד' דינדרים, כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. לא תרווי ולא תחטא, כי דאמרין על פרק בן סורר בסנהדרין, אל המלכים למועל, אל המלכים שתו יין, ששותים יין ומשתכרים ואומרים, מה לנו אל? השותה והכועס מצליחים להתנתק משכינה, ממרות. הם שותים יין ואומרים, מה לנו אל? אל המלכים למועל, כאילו אומרים, למה לנו אל? למה לנו אל? זאת הסרת אחריות, השתחררות התחייבות פנימית שלי, ששום דבר לא יכול לעמוד כאלטרנטיבה בדרך. שום שוטר, שום קנה, שום מערכת חיצונית לא יכולה להוות את האלטרנטיבה למודעות הפנימית של חובתי לאל. לא תרווי ולא תחטא. השתייה משחררת אותך מהדעת. וכשאתה משוחרר, שכינה לא חשובה לך. זה ביטוי נורא. לא תכעס ולא תחטא, כשאדם כועס, הוא בעצם באופן פסיכולוגי משחרר את עצמו מאחריות על עצמו. אני כועס, תתפסו אותי שאני לא כך וכך. מה אתה אומר שתתפסו אותי? מי? למה אתה לא? הרי אין אף אחד שיעשה. ולעניות דעתי, שתי ההצעות הראשונות של אליהו הנביא לגמרי לא מנותקות מההצעה השלישית. אנחנו עוד נגיע ונקדיש אולי את עיקר הדברים לאליהו הנביא דווקא פה. אבל אני רוצה לעסוק בדרך. מהי דרך? בעברית, המילה דרך היא מילה מאוד מעניינת. זאת מילה בעלת שתי משמעויות שהן בעצם הפוכות מאוד. הדרך שאנחנו מדברים עליה עכשיו, תפילת הדרך, מבטאת אמצעי. אם הייתי יכול שתהיה לי קפיצת הדרך, ודאי הייתי מעדיף. אין לי עניין עצמי בדרך. אני הולך לקראת יעד X. הדרך צריכה לחלוף. אין ברירה, מוכרחים לעבור בדרך. זה המובן של דרך, במובן של ההפך. המגמה היא באמת, עד כמה שניתן, לשפר את הדרך, לקצר את הדרך, לייעל את הדרך, לוותר אם אתה יכול על יציאה לדרך. בדרך יש המון סיבוכים. איך אומר יוסף לאחיו לפני שהם יוצאים חזרה לדרך אל אבא? אל תרגזו בדרך. כפשוטו. הדרך גורמת לדברים קשים. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך וכו', ואגדלה שמך והיה ברכה. רש"י נפלא שם אומר, ואגדלה שמך, לפי שהדרך ממעטת כבודו של אדם. צריך לגדל את שמך, אני מבטיח לך לתקן את זה. ההלך שהולך בדרך, אין לו מקום אישור. הדרך גם משגע. אדם שמסתובב יותר מדי בדרך, הוא לא מיושב. הוא לא רגוע. יש תפילה מיוחדת שאומרים לפני הכניסה לקרח, ולפני היציאה מהקרח. בדרך. יש מובן אחר לגמרי למילה דרך בעברית. בדיוק הפוך. דרך כייעוד, כמטרה, כאידיאל. והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשו. האדם נברא לשמור את דרך עץ החיים. דרך ארץ קדמה לתורה. דרך השם. זה מושג אחר לגמרי. כשרוצים לתאר את הגאולה העתידית, משתמשים באותו שורש של דרך. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שם. דרך. אגב, המילה דריכה היא במקום. דבר שהוא דרוך, פירושו שהוא ממתין למשהו, אבל הוא מלא כוח. דורכים ענבים בגת, דורכים כלי יריה, וידרכו לשונם. חז"ל, הזכרנו את המדרש הזה, לכן נראה אותו מהיר, בסיום ספר במדבר, אבל מזמן, נדמה לי בשנה שעברה, בסיום ספר במדבר, בלימוד פרשת מסעי. כל הפרשנים שואלים שם את אותה שאלה, מה ראתה התורה שכל כך מקצרת בלשונה, כל כך להאריך בפירוט המסעות, אלה מסעי בני ישראל, וישאו ויחנו, וישאו ויחנו, וישאו ויחנו, 42 מסעות. מה ראתה התורה להאריך? וכל אחד עונה בשלו. הורנו אומר שהתורה ביקשה להאריך כדי להראות את שבחו של המקום. ורש"י אומר שהתורה ביקשה להאריך כדי להראות את שבחם של ישראל. רש"י עושה שם חשבון ואומר, תראה את כל 42 המסעות, תעשה חשבון מדויק, פסוק פסוק בספר שמות ובמדבר, ותגלה שבעצם רק 18 חודשים מתוך 40 חודש, מתוך 40 שנה, זה באמת מדהים החשבון שם, רק 18 חודשים מתוך 40 שנה הם הלכו, כל השאר הם היו במקומות מסודרים. לכן פרטו את זה. אז כל אחד אומר משהו אחר. הרמב״ם במורה נבוכים קובע שם יסוד גדול, פירטה התורה את כל המסעות כדי שלעתיד לבוא יהיו ציונים היסטוריים, ציונים גיאוגרפיים. נוכל לעבור בציונים האלה ולראות זה עצמונה וזה ציון גבר וכאן חשמונה וכאן, אלה המקומות. אין הקדוש ברוך הוא כותב, הרמב"ם מחדש ניסים בכל יום ובכל שעה גלויים לכולם. אז צריך שיהיה נון צדיקים, מה שנקרא. נקודות ציון כאלה. אז תראו. חז"ל במדרש תנחומה במקור ארבע, הולכים אחרת לגמרי. זאת הלשון. אבל הלשון של חז"ל כבר בשאלה הולכת בכלל לכיוונה. למה זכו להיכתב בתורה כל המסעות האלה? והם עונים על שקיבלו את ישראל. עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן שכרם, שנאמר יסוסום מדבר וצייה ותגל ערבה וכולי, פרוח תפרח ותגל וכולי. זאת לא מובן. למה זכו המסעות להיכתב? לא להגיד שבחם של ישראל ולא להגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ולא כדי לזכור בהיסטוריה את הניסים, אלא כדי להגיד שבחם של המקומות. ידע שהם נסעו וחנו ברימון פרץ ובדבלתיימה ובציון גבר, אז יש שבח למקום. למה אפשר? זה באמת משונה מאוד. מה זכו? שרימון פרץ זכה לקבל בתוכו את ישראל. לנו זה לא מובן, המושג. מה אפשר? תשובות אחרות, הבנו אותן. אבל מה כאן רוצים חזר? כדי להסביר את זה, הם מרחיקים בכלל את הדרך, ועכשיו אנחנו לא מבינים כלום. ומה מדבר כך על שקיבל את ישראל? כזאת זכות הייתה למדבר. מי זה המדבר? מה זה החפץ הזה? מה זה החפצה הזה שנקרא מדבר? יש לרב מדבר זכות גדולה שהוא קיבל את ישראל. ומה מדבר שקיבל את ישראל כך? המקבל תלמיד חכם לתוך ביתו. על אחת כמה וכמה. מה אפשר? ואז המדרש ממשיך, כדי להסביר. אתה מוצא שעתיד המדבר להיות יישוב, והיישוב להיות מדבר. כאן הכל מתחיל. המדבר להיות יישוב, שנאמר אשים מדבר לאגם מים וארץ צייה למוצאי מים. ומניין שהיישוב עתיד להיות מדבר, שנאמר ואת עשיו שנאתי, ואשים את הרב שממה, ואת נחלתו לתנות מדבר. אתה מוצא, ממשיך המדרש, ועוד מעט ננסה להבין אותו, עכשיו אין אילנות במדבר, במדבר, ועתיד להיות שם אילנות, שנאמר אתן במדבר ארז שיטה וגומר. עכשיו אין שם, וזה העיקר, דרך. אין במדבר דרך שכולו חול, והשיירה, השיירה אינה מהלכת אלא בלילה לאור המזל. ההפך, במדבר ביום אי אפשר לדעת, כי הכל מדבר. אפשר ללכת בלילה, אבל רק אם יש כוכבים. היא מהלכת בלילה לאור המזל. ועתיד להיות שם דרך. כלומר, מה שהשיירה מצליחה ללכת במדבר, זה לא בגלל המדבר, זה בגלל המזל. הכוכב מאיר. אז אני מצליח להתגבר על המדבר. כלומר, הדרך היא בעיה. אין דרך. אבל עתיד להיות שם דרך, שנאמר בישעיה, שים במדבר דרך, וכתיב והיה שם מסלול בדרך, ודרך הקודש יקרא לה. רב שם. הפסוק האחרון, אגב, שהוזכר, מופיע במלואו, במקור חמש, והוא חשוב. הנני עושה חדשה. אני בורא בריאה חדשה. המצאה שעוד לא הייתה. אתה תצמח. כמו הצמחת ישועה, את דוד עבדי צמח. הנני עושה חדשה, אתה תצמח. הלא תדעוה. מה היא? מה החדשה? מה הרעיון הגאולי הגדול שעליו מתנבא ישעיה? אשים במדבר דרך, בישימון נהרות. זה הרעיון. המדבר יהפוך להיות לדרך. שטו במה שפתחנו מקודם. עכשיו אין שם אילנות. עכשיו אין שם דרך. אנחנו שופטים את העולם כפי מה שאנחנו רואים אותו לפנינו. אבל מה שאנחנו לומדים לאורך כל הדרך בנבואה, בדרכי הגאולה, בדרכים לקראת אותו עתיד גדול שעליו אנחנו חולמים ואליו אנחנו שואפים, הוא רעיון שמתבטא בדבר אחד בלי סוף פעמים בנבואה. המדבר יהפוך להיות יישוב. עכשיו הוא מדבר. אבל הוא אמור להפוך להיות יישוב. עברית אחרת, כשנברא העולם, העולם כולו היה יישוב. חטאי האדם גרמו לאדם להיות מגורש מהיישוב, ולהתחיל לצאת לדרך. החטא הראשון של העולם, חטאו של האדם וחטאה של חווה, מוציא אותה מהגן, הם רק רואים את להט החרב המתאפלת. החטא השני מעביר את האדם להיות נבד בדרך. נע ונד. ההליכה בדרך, חוסר הקרקעיות, חוסר ההתקרקעות, היא המיקום של האדם. הוא סוד הסודות של נפילת האדם. לאדם אין מקום. כל החיים הוא הולך אל איזשהו שום מקום. הגאולה היא שבשנת היובל הזו כבר סוף סוף תשובו איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשוב. הקללה הגדולה ביותר היא שהאדמה שאתה נבראית לעבוד אותה תצמיח לך קוץ ודרדה. לא יהיה לך מקום. הקללה הזאת מתפתחת בחטא השני אצל קין לעוצמה אדירה. כל מוצאי יהרגעים. אתה הולך. המדבר הוא לא מציאות קבועה. זה כל מה שעם ישראל בא לחדש, והוא בא לחדש את זה דווקא במדבר סיני. במדבר הוא מצטווה לחדש את וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. הדיבור יתגלה אל העולם במדבר. באותו המקום שנותר בעקבות ריחוקו של האדם מאלוהיו, האדם יגלה איך אפשר להתחבר אל האלוהים. מבין שני הקרובים, באוהל מועד, במדבר סיני. כשעסקנו בספר במדבר, ביררנו הרבה את הדיבור והמדבר. איך שלמה המלך בשיר השירים מתאר את ישראל? ומדברך נווה. זה ביטוי גאוני. מתברך פירושו ההדברה, השיממון, המדבר, ומתברך פירושו דיבורך. הרי שם המתואר כל הפנים, כפלח הרימון רקתך, כמגדל דוד צברך, ומתברך נווה. התיאור הוא בדיוק על הדיבור. שינייך כעדר הרחילים, התיאור הוא הדיבור, הפה. אבל הדיבור הזה בעצם כל עניינו בעולם, הוא לעשות את המדבר ישוב. העולם הוא פאטה מורגנה מאוד גדולה. אתה מוצא שהיישוב הוא יישוב, אבל הוא עתיד להיות מדבר. תסתכל על איסם, תסתכל על רומי ועל פרס ועל בבל ועל מדי. תסתכל, תראה, זה יישוב אדיר. הרי אי אפשר לגמור את זה. הרי אין שום היגיון. זה נראה כל כך נצחי וכל כך ארוך. ואומר, עבד נצחי ותאכלתי מהשם. אבל אתה לא מבין שאתה רואה טעויות. זה נכון שהיישוב של עשיו הוא יישוב, אבל ועשים הרב שממה ונחלתו לתנות מדבר. כשעסקנו בזה הזכרנו את אותו אור החיים נפלא כל כך על הפסוק הראשון של ספר במדבר. הזכרנו את זה אז. אותו אור החיים ששואל בפסוק הראשון את השאלה הלשונית, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. אמרנו קודם כל הכלל, מדבר סיני, אחר כך ההתפרטות, אוהל מועד. נכון? המדבר זה הכולל. אחרי זה המקום הספציפי. אחר כך לגבי התאריך כתוב, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים. הפוך. קודם הפרט, אחד למה לחודש, לאיזה חודש לשנה? אור החיים תחליט? איך הולכים? מהפרט אל הכלל או מהכלל אל הפרט? בכלל טוען אור החיים. ההיגיון הוא ללכת מהפרט אל הכלל, ככה אנחנו מדברים בעברית. אחד לחודש השני בשנה השני. למה במקום לא הולכים כך? שם אותו אור החיים נפלא כל כך פשוט. מי אמר שלא הולכים כך, אומר אור החיים? הולכים כך. אחד, אין לו משמעות, נכון? הוא פרט. מה המשמעות של האחד כשהוא מחובר לחודש? עכשיו אני יודע מה זה אחד, אחרת לא הייתי יודע מה פירוש המילה. ולחודש אין משמעות אם אני לא יודע לאיזו שנה. אתה החלטת שבריש הזה לא כך. כי עובדה שכתוב, הידבר השם אל משה במדבר סיני, במקום הקטן, הספציפי, שקוראים לו אוהל מועד. למה יש לך קושייה? כי אתה החלטת שמדבר סיני כולל בתוכו את אוהל מועד. ואולי טעית? אולי מדבר סיני קיים בזכותו של אוהל מועד? ואולי זה כל מה שרצתה התורה לחדש לך? שאצלנו הפרט זה מדבר סיני, והכלל זה אוהל מועד. מה שנותן למדבר סיני את כוח הקיום שלו, הוא אוהל מועד שנמצא במדבר סיני. הוא הקטע תמיד מסתכל על האורך, על הקילומטרים. נכון? במטרת יש הרבה יותר מדבר סיני מאוהל מועד. שדק? הרבה יותר אפר יש במדבר סיני מאשר באוהל מועד. אבל אין מדבר סיני אם אוהל מועד לא מחזיק. ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי ויחולו השמיים והארץ. אז אתה רואה שמיים וארץ, אבל אתה לא מבין שהכל תלוי בהי הקטנה הזו של יום השישי. אם מקבלים את התורה מותר, ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אתה לא מבין, כי אתה רואה הכל בשפה של הרבה, והמון, ומטר, וקילומטר. אז הנה היישוב, הנה השמיים, הנה הארץ, את הנשמה אני לא רואה. אבל זה מה שאנחנו רוצים ללמד אותם. אומר המדרש, זאת פרשת מסעי. מפני מה זכו המסעות להיכתב? מפני שזכו לקבל את ישראל לתוכם. ועכשיו לכל מקום כזה שפעם לא היה לו שם, יש שם, יש משמעות. מה שבני ישראל עשו במדבר, זה מה שעשה האדם הראשון בגן לפני שהוא התחיל להסתובב בדרך. הם נתנו שימות לדברים חסרי משמעות. איזו משמעות יש לחשמונה ולרימון פרט ולעציון גבר? זה מדבר. מה בין המדבר הזה למדבר הזה? רק חול. כמו החי, כמו הבהמה, כמו הצמח, שקיבל שם מהאדם הראשון, כי לפני החטא הוא יודע לתת משמעות למה שנראה חסר משמעות. ולתת משמעות פירושו להגדיר למה החיה הזאת היא לא החיה הזאת, ומה המיוחד בצמח הזה ומה השיר של העשב הזה. זה משמעות. ואת המשמעות הזאת ידעו בני ישראל לתת לדבר הכי חסר משמעות בעולם, למדבר סיני. זכרתי לך, אמרנו בראש השנה, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. הלכת אחריי במדבר, פירושו, עשית מהמדבר מחובר אליי גם כן. זה הפירוש. עכשיו, אין במדבר דרך, גומר המדרש. הפירוש, אין יש. אפשר ללכת. מה זה משנה אם אני הולך לאור המזל או לא? יש דרך. יש דרך במובן של קין, נב ונב. יש דרך במובן הטכני, של אמצעי לקראת, של ווי. אין דרך. אבל הנני עושה חדשה, אתה תצמח, הפסוק בישעיה במקור 5, הלא תדעו. מה יהיה כל הגאולה במילה אחת? אשים במדבר דרך. הדרך תהפוך להיות מאמצעי לערך עצמי. שתי שורות, ממש בשתי שורות, לא נקרא את כולו, זה השפת אמת. העניין הוא השפת אמת במקור 6, דכתיב, לא תוהו בראה לשבת יצרה. ובני ישראל בכוח התורה יכולים לעשות מהמדבר יישוב. תוהו, צריך להבין את המושג, בתוהו היו את כל הכוחות שיש כאן. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. היה הכל, רק דבר אחד לא היה. לא ידעו מה שמיים ומה ארץ, כי לא היה משמעות ספציפית לכל דבר. הכל היה. אבל הארץ הייתה תוהו ובוהו, לכן היה חושך. לעשות אור, פירושו להדליק, להאיר. כשאני עושה אור, אני פתאום מבחין. מי אתה ומי אתה ומי את ומי אני, יש הגדרות. כשאין אור, אין משמעות. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. נקרא אלוקים לאור יום, ולחושך. שם יש את הערב, את הערבוב. את המצב שבו לא רואים, שהכל מעורבב ולא ברור. והי ערב, נוצר הערבוב הזה, והי בוקר. בוקר פירושו, לבקר בין טוב לרע, ביקורת, הגדרה. יש טוב, יש רע, יש חי, יש לו שם, יש לו משמעות. אילו זכה העולם וזכה האדם, כך היה העולם המשיך. כך נברא האדם. ערב שבת, דיברנו על זה בשבוע האחרון, בשיעור האחרון. אילו זכה כך נברא האדם להכניס את העולם אל השבת. לתת לראשון את המשמעות שלו ולשני את המשמעות וליום שלישי את המשמעות. זה כל תפקידו.
הוא לא נברא לא כדי לברוא את השמיים ולא לברוא את הארץ, רק לא לקלקל. ולתת דבר אחד, הכל יש. תן לו שימות ותכניס אותו לשבת. תעשה קבלת שבת לכל העולם. לא עושים כלום בשבת. רק פתאום נותנים לו כל מיני שבת. אל תעשה כלום. אבל האדם חטא. ובמקום לעשות מהמדבר יישוב, הוא לא עושה את זה, לפעמים את ההפך. כל הטבע חיכה בעצם לתפקיד אחר לגמרי, וכאן צריך להבין את הדברים, אני חושב, בעומקם. זה לא סמנטיקה שיש שני מושגים של דרך. אני רוצה להבהיר פה נדבך יותר עמוק. כל עוד יש בעולם דרך במובן של אמצעי, אני מיד אסביר את המשפט הזה, הוא יסוד הכל. העולם רחוק מגאולתו. כי כל עוד בעולם יש אמצעי ותכלית, אז יש דברים לא חשובים ודברים חשובים. כשמראה הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ברא אותו ודרש מהארץ, פסוקים ידועים, הם מופיעים במקור שבע, לעשות עץ פרי, עושה פרי. הארץ, כך כתוב בפסוק הבא, הוציאה עץ, עושה פרי. ולא עץ פרי, עושה פרי. רש"י בשם חז"ל אומר שם במקור שמונה, עץ פרי, עושה פרי, שיהיה טעם העץ כטעם הפרי. והיא הארץ לא עשתה כן. אלא בתוצא הארץ עץ עושה פרי. אבל לא העץ עצמו פרי. לפיכך שנתקלל אדם על אבונו נתקדה גם היא על אבונה ונתקללה. בקטע הזה של העץ פרי עושה פרי, חז"ל ראו את ההסבר ללמה האדמה סובלת בגלל האדם. ארורה האדמה בעבורך. נסביר את זה. מה זה עץ פרי עושה פרי? מה הרעיון? אנחנו לא מבינים את זה כל כך. הרעיון הוא פשוט. היום יש עץ ויש תכלס. לעץ אין חשיבות. מה החשיבות של העץ? כמה שאפשר לקצר אותו, כמה שאפשר לזרז את התהליך יותר טוב. הרי יש חשיבות לדבר אחד לפרי. מילת הקוד של שלהי המאה ה-20 היא תכלס. מה אתה מפיק? אל תבלבל את המוח, תן תפוקה. הדרך לא מעניינת אותי, והכיוון לא מעניין אותי. ואם אתה רע או טוב, גם לא מעניין אותי. מעניין אותי מה אתה מפיק. מה נתת לאנושות? השאלה היא לא חס וחלילה דברים חשובים. מה נתת? מה הפקת? כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא בורא עולם ודורש מהארץ לעשות עולם כזה שבו האמצעי והמטרה שניהם בעלי ערך עצמי. לא עץ שעושה פירות, אלא עץ שהוא עצמו פרי, ופרי שהוא גם פרי. זה לא טכניקה. כשהארץ לא הוציאה עץ פרי עושה פרי, היא בעצם מי שמוכן להעמיק קצת, תסתכל על העולם שבתוכנו. ככה אני בא אל כל ילד ומלמד אותו לאט לאט, ככל שהעולם משתכלל, שבעצם אין ערך לשנה הזאת. החשיבות היא במה שיהיה לך במבחן הבא, בבגרות, אחרי הבגרות, ב-BA, ב-MA, בהמשך, עזוב, עכשיו זה שטויות. אני לא אומר לו את זה מפורש, אבל ככה אני אומר לו, לא מפורש. אתה לומד לקראת, ואתה חי לקראת, ואתה פועל לקראת. חז"ל לימדו אותנו הכל. חז"ל לימדו אותנו שאולי אני מבין בתלמוד תורה הרבה יותר מתינוק, אבל אין העולם מתקיים אלא מהבל פיהם של תינוקות, של בית רבן. הערך הוא לא הפונקציה של התפוקה. איזו משוואה הוצאת? איזו נוסחה פיתחת?
הערך הוא הפונקציה של עצם ההתחברות אל המקום. יש לכל שנייה ערך. תלמוד תורה זה מדע. זאת אקדמיה. וזאת האקדמיה היחידה שערכה נקבע לפי השנייה שהכנסת, ואף פעם לא לפי מה שעותת. ישב אדם ולמד יום שלם, והספיק מילה וחצי. קיים מצוות תלמוד תורה כל שנייה. התבטל אדם כל היום ולמד במשך 5 דקות פי 100 מחברו. עבר כל דקה על מצוות עשה של תלמוד תורה. למרות שהוא נתן תפוקה, הוא הוציא סברה, הוא הנפיק נוסחה. הנוסחה אמורה להיקרא על שמו, הוא הממציא. ביטול תורה אחד גדול. כלפי חוץ, הוא יישוב, אבל הוא מדבר. העולם, ככל שערכו נמדד רק לפי התכליות שאתה מוצאים, הופך להיות יותר ויותר קרייריסטי, יותר ויותר תכליתי, פחות ופחות מתעניין באדם, ויותר ויותר בתוצר. זה האסון הגדול. אבל כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא דרש מהארץ לעשות את פרי עושה פרי, שהאמצעי יהיה בעל ערך עצמי כמו התכלית. אבל העולם מזלזל בדרך. לכן כשנתקלל האדם באבונו, נפקדה גם האדמה על החטא שלה שהיא הוציאה עץ עושה פרי. צריך להבין, זה כל כך עמוק. מה היה חטאו של האדם? שהוא הפסיק לתת משמעות לכל פרט. הרי זה היה חטאה של האדמה. אין לפרטים חשיבות, יש חשיבות לגודל הפרי שיצא מהעץ. כך מתחלק העולם לסרק ומאכל, לאמצעים ותכליות. גאולתו של העולם היא שהכל הוא תכלית. אין שנייה חינוכית חשובה פחות מהשנייה הבאה. אליהו הנביא מלמד את תפילת הדרך. תרשו לי לחכות עם תפילת הדרך רגע כדי להבין את אליהו הנביא מעוד כיוון, אז אני חושב שזה פילאי פלאות. אליהו הנביא נפגש מדי פעם, פעם אולי צריך לעסוק, עסקנו כמה פעמים במכלול הפגישות של אליהו הנביא עם גדולים. אליהו הנביא נפגש מדי פעם ככה עם אנשים מיוחדים וזורק הבמים של קדושה לעולם שלנו. אליהו הנביא לא מת. הוא עלה בשערה השמיימה. אנחנו פוגשים אותו בכל ברית. אנחנו נפגשים איתו כל פעם שצריך. אנחנו פונים אליו. אנחנו שומרים לו את הכוס. אליהו הנביא בעצם נמצא בבית המדרש. אבל קצת יותר גבוה מהעיסוקים שלנו. הוא אותה דמות, אותה תופעה, שרואה את הכל מהגובה. לאליהו הנביא אנחנו מחכים עם כל הבעיות שלנו ואומרים לו, נו, תפתור לנו את הבעיות. יהיה אמונה עד שיבוא אליהו. תשבי שיבוא כבר לתרץ קושיות. הוא נמצא, אבל בפאזה אחרת. אז הוא מופיע אל רב יהודה, אחוה דרב סטלה חסידה, ולמלמד אותו את תפילת הדרך. הוא מופיע אל רבי יוסי ומלמד אותו איך מתפללים בדרך. הנה עוד מקום שהוא מופיע. מקור 10. רבי יהושע בן לוי אשכח לאליהו. זה בכלל, פגישות בין רבי יהושע בן לוי לאליהו, זה עסק בפני עצמו. רבי יהושע בן לוי אשכח לאליהו, פגש את אליהו. אשכח לאליהו, אגב, בביטוי הפשוט, אנחנו לא מבינים, אבל ככה קצת לנסות לבטא, אשכח לאליהו זה הוא עלה לגובה כזה ששם אפשר לפגוש אותו. הוא פשוט באיזשהו גובה, אנחנו לא קולטים. פעם אחת הוא תפס כזה גובה, כזאת רוחניות, הוא ראה אותו, הוא פגש, הוא דיבר איתו. אשכח לאליהו. הרי אליהו, הזכרנו אותו לפני שבועיים כשעסקנו בלוב השמיים. אשכחי רבי נתן לאליהו ושאל, מה יביא קודש הבריחו בתנורו של אחנאי? מה הוא עשה? הוא היה שם, מעל רב לייזר ומעל רבי יהושע, ומעל החכמים, ומעל הקירות שהלכו כמעט ליפול, ומעל החרוב והמעט המים. מה הוא עשה? רבי נתן לא הופיע בוויכוח. שפעמים אדם שמסוגל רגע לצאת מהוויכוח, לראות את הכל מלמעלה, מהגובה. עסקנו בשבוע שעבר במחילה. אמרנו שמחילה זה לחפור באפר. זה אותו שורש, הוזכרתי בזה היום, זה אותו שורש של מחול. אותו שורש. חסידים מסבירים שמחול פירושו להצליח לחפור בגובה. לעשות מחילת אפר מהגובה. לראות את הדברים לא על הקרקע. חצי מטר מעל הקרקע. לעלות את הרגליים. ואליהו נמצא אשכחי רבי יהושע בן לוי. דאבקיימה הפיתחה דמארתה דרבי שמעון בן יוחאי. אנחנו לא מבינים, אבל אנחנו מבינים שזה מקום מעניין. יש מערה, יש לפתח, רבי שמעון בר יוחאי שם, אליהו נמצא שם בדיוק, מחכה. רבי יהושע בן לוי פוגש אותו. נחמד. אמר לי, אימת עתי משיח. סיפור ידוע, אבל אני רוצה לחבר אותו לכל עכשיו. אמר לי, זיל שיילן אדידי, מה אתה שואל אותי? תלך לשאל אותו, מה? שאל את המקור. זיל שיילן אדידי, אליהו זה לא המשיח. שלב של אליהו, יש משיח. זיל שיילן אדידי. ואין חייתים. טוב, אני אלך, תגיד לי איפה הוא יושב. שם עם אליהו במארתה דרב שמעון בפתח, אפשר לדעת הכל. אמר לי, הפיתחה בקרתה, אני יושב בפתח השער של העיר, שערי העיר. ומה הסימני? יושבים שם הרבה, בשער העיר יושבים כל החלקאים והנתקעים שם בשער. איך אני אגע אדם יהוא? מה הסימן שלו? מה שמו? מה משמעותו? מה עניינו? מה הסימני? בראש השנה אנחנו אוכלים סימנים. כי סימן המילתא, כך אומרת הגמרא. מה הסימני? מה הייחוד שלו? אמר לו, יתיב ביני עניי. יושב בין העניים. קודם כל. סובלי חולאים. טוב, אני עדיין לא יודע מי הוא. זה השם הכללי, כולם שם. וכולם שרו ואסירי בתר זימנה. אי הוא שר אחד ואסיר אחד. כולם מסכנים סובלי חולאים ויש להם פצעים בכל הגוף. אז הם פותחים את פצעיהם וסוגרים אותם. אבל הם עושים את זה בבת אחת. את כל הפצעים הם פותחים וסוגרים. והוא יש לו סימן מיוחד. פותח פצע, סוגר. פותח, סוגר. זה אליהו. מסביר איפה נמצא המשיח? בשער העיר, רומי. למה הוא עושה כך? אמר, זה הסברה של המשיח. דילמה מבעינה, זה לא יעקר. אולי יקראו לי לעבודה. אני משיח, אני מחכה. אולי יקראו לי, יגידו עכשיו, פתאום אני צריך עכשיו לסגור את כל הפצעים. זה לא ליעקר, אני ממהר. עלה לגבי. הלך רבי יהושע בן לוי לגביו, רצה לפגוש אותו. אומר לי שלום עליך רבי ומורי. פנה אל המשיח. אמר לי שלום עליך בר לוי. שלום עליך רבי יהושע בן לוי, בר לוי. אמר לי לאימת התימה. מתי אדוני מתכונן להגיע? אמר לי, היום. אתה לגבי אליהו? רק חזרה אל אליהו? דילגתי פה על שורה. אמר לי, רבי יהושע בן לוי לאליהו, שיקורי כשקר בי. שיקר לי. ואמר לי, היום עתינה ולא אתה. חיכיתי. אמר לי, הכי אמר לך, היום אם בקולו תשמעו,
בואו נשתחווה ונכרע נברכה לפני השם אלוקינו, כי הוא אל עשנו ולא אנחנו לא מוצאים לנו, ביום אם בקולו תשמעו. תמיד נשמע בו. הוא אמר היום, הוא התכוון לפשט בפסוק בתהילים. אתה לא מכיר את זה מקבלת שבת, מלכות הרבים, אתה מכיר. טוב, שם. רבי יהושע בן לוי פוגש את אליהו. אומר לו אליהו הנביא, רבי יהושע בן לוי גם ידע את הרעיון של היום אם בקולו תשמעו בלי ללכת למשיח בשערי רום. הוא לא ידע שישראל עושים תשובה ומיד הם נגלים. לא למד רמב״ם בהלכות תשובה, דברים פשוטים. הוא לא צריך עכשיו את החידושים האלה. וגם הוא היה יכול להשלים את הפסוק. השלם את החסר. לא צריך ללכת לאליהו בשביל זה, במארת דרב שמעון בר יוחאי. רבי יהושע בן לוי בא אל אליהו, ואומר לו אליהו הנביא בגובה שלך, אימן את אימן, איך מתרגמים את המשיח הנה? מה עושים? אמר לי, אתה במדרגה ללכת ולדבר איתו. אבל אני אגיד לך מה הסימן שלו. הוא פותח פצע וסוגר פצע. פותח פצע וסוגר פצע. מסתובבים שם הרבה משיחים בשער היום. להם יש פטנטים איך סוגרים את כל הפצעים למכה. הם פותחים וסוגרים, פותחים וסוגרים. הוא עובד לאט. פותח וסוגר. אחד, אחד. עוד שנה, עוד אלף שנה. קשה מאוד. יש הרבה פצעים בדרך. אבל משיח צריך לברר את כל הקלקולים, את כל הפצעים. הוא אמור לגעת בכל מורסה ומורסה באנושות, בעולם, עד שהוא יברר אותה עד הסוף. לא יכול לשים פלסטר. אלא מאי? גם הוא יודע שיכול להיות רגע שלמרות שהוא עדיין באמצע בירור הפצעים, העולם מתקן את עצמו, שב אל עצמו. אולי יקראו לו אז. אז הוא מיד סוגר את הפצע הזה. זה משיח. הוא עובד לאט לאט. אני השם, בעיתה, אחי שם. הוא עובד הכי לאט שיש, מכל אלה שנמצאים לידו. מכל מיני להבדיל משיחי שקר ונפלים וכל מיני דברים שיש. לאט לאט. יש לו זמן עד שהעולם יתברר עד הסוף. זה קשה. יתברר ויצורף ויזוקח. זה קשה מאוד. זה סבל נורא לעולם. שרי חד ואפיר חד. אבל הוא יודע את העיקרון. יש משהו שיכול לגאול את העולם. זה העיקרון שלו, נכון? אותו אתה רוצה לפגוש את העיקרון הזה? ואתה רוצה לשאול אותו מה עושים כדי שהכל יקרה בסדר? לך, זה סימנו, דבר איתו. רבי יהושע בן לוי בירר מי זה המשיח. המשיח לא בירר מי זה רבי יהושע בן לוי. אבל הוא ידע בדיוק את השם שלו. כי זה עניינו של המשיח, כמו אדם לפני אחת. הוא יודע איך קוראים לכל אחד. יש לו שם. הוא בר לוואי. הוא לא הלך לשיעור אצל אליהו לשאול אותו איך קוראים. אמר לי שלמליך רבי ומורי. אמר לי שלמליך בר לוואי. אמר לי לאימא תת אימא. אמר לי היום. צריך להבין את המושג הזה של היום בשיא העומק שלו. אתה יודע, הסביר אליהו לרבי יהושע בן לוי את דברי המשיח, מה הבעיה שלנו. הרבה פעמים אנחנו מדברים, וכאן עוד יותר, וכך צריך, על המכלול ועל הנצח, ועל לראות את הכל יחד, זה נכון.
כך צריך.
אבל יש חשיבות עצומה
בלהכיר את הערך של השנייה הזאת.
אל תתייחס לרגע הזה כמשהו בדרך לקראת איזשהו יעד. אתה יכול להפוך את הרגע הזה לרגע של היעד. הרגע הזה איננו עת שבסופו יגדל פרי. הוא יכול להפוך להיות הפרי בעצמו. זה יכול להיות עץ פרי. הוא עשיר חד ושרי חד. אבל היום הזה, אם תיתן ליום הזה את המשמעות שלו, הוא יהפוך להיות היום הזה, אם בקולו תשמע, וזה היום. אותו אליהו הנביא שלימד את, את רב יהודה, אחיו של רב סלח חסידה, מה ערכה של הדרך, מלמד עכשיו את רב יהושע בן לוי מה ערכו של הזמן, החולף של הרגע. אתה לא נותן לו ערך. אתה מתייחס לתכליות, אתה ממשיך להתייחס לקריירות, אתה ממשיך לבקש סימנים כאלה ארוכים גדולים. מה יקרה אז? זה לא אז, זה עכשיו. תעשה את העכשיו בעל משמעות.
אחת התורות המופלאות ביותר של רב נחמן, אפשר להתחיל את השנה בלי איזה רב נחמן, יש בליקוטי מוהר"ן במקור 9 על הפסוק הזה, בלי להזכיר בכלל את רבי יהושע בן לוי ואליהו. היום אם בקולו תשמעו, זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם את אותו היום. ראיתי לזה השבוע להיות עכשוויסט, לחשוב על הרגע. מצד אחד אנחנו תמיד מדברים על לחשוב על הכל יחד. מאידך, אם תדע לחשוב על העכשיו ולתת לעכשיו את המשמעות שלו. ותראו מה קורה, ממשיך רב נחמן, הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מהיום לחברו כמובא בספרים. רב נחמן מסביר את זה במקומות אחרים, למה האדם כל כך לחוץ, מוטרד? למה אין לו שמחה אף פעם? כי הוא מוטרד מהאתמול ומוטרד מהמחר. והוא כל הזמן חושב על הכל חוץ מעכשיו. העומק של שוב יום אחד לפני מיטתך, שחז"ל שואלים וכי אדם יודע מתי ימות, לא בא להפחיד אף אחד. העומק הוא תחשוב שזה הרגע היחיד שיש לך. איך פתאום החיים שלך השתנו? איזה פרופורציות תיתן פתאום לעיקר ותפל? כמה פתאום תתחיל להתייחס אחרת אליכם? היום, יש ליום משמעות. וכן בעבודתו יתברך לו, יסתים לנגד עיניו, כי אם את אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצים להיכנס לעבודת השם, למה כל כך קשה להיכנס לעבודת השם? אני רוצה, ערב יום כיפור, עשרת ימי תשובה, תשובה. קשה נורא. נדמה לאדם כאילו זה מסע כבד. אי אפשר לו לשא מסע כבד כזה. אבל כשיחשוב שאין לו, אלא את אותו היום, עזוב. לא יהיה לו מסע כלל. הרי באמת, הקושי שלך הוא לא הדקה הזאת. מה הקושי שלך? שאתה לא גומר את החודש. את הדקה אתה גומר, נכון? אז למה אתה לחוץ עכשיו? כי אתה לא גומר את הדקה הבאה. ובדקה הבאה בגלל הדקה אחרי זה. תתחיל לחשוב רק על הדקה הזאת. לא תחשוב על הדקה הזאת ותשכח. יש שתי אפשרויות לא לחשוב על הדקה הבאה. האחת היא לשתות. תרווה. אני חוזר להתחלה. תכעוס. עכשיו אין את הדקה הבאה. שתיתי. זה אסון. יש את הדקה הבאה, רק אתה לא מודע לזה שהיא קיימת. הדרך השנייה היא להצליח לתת משמעות לדקה הזאת
כי היא הדבר היחיד בעולם שחולה, אין אותה עוד פעם. היום, אם בקולות נשמע, אתה מסתכל על המשיח ורואה את כל הפצעים, ונותן הרבה תיאוריות ותזות ורעיונות על העולם ועל ביטרון הפצעים ופתחון הפצעים, אתה לא מבין שאני כל הזמן ממתין דילמה מדעינה, אולי יקראו לי? יש לשנייה הזאת משמעות, יכולים לקרוא לי השנייה הזאת? יש בצבא תמיד מחלקה מיידית. זה יכול להיות עכשיו. המודעות שלך אחרת כשאתה במיידית. אתה לא ישן כשאתה ישן. כל המודעות שלך. וכשאתה יודע שיש מחלקה מיידית בגדוד, אז אתה בגדוד ישן, כי יש מיידית. יש מי שנותן משמעות לרגע. יש מי שנותן משמעות לדבר. אנחנו נסיים. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום לומר מחר אתחיל, מחר יתפלל בכוונה ובכוח, וכיוצא בזה בשאר העבודות, כל כך גדול וכל כך פשוט. כי אין לאדם בעולמו כי אם את אותו היום ואת אותה השעה שעומד בו. כי יום המחרה הוא עולם אחר לגמרי. היום אם בקולות ישמע. היום די כאן. והבן. מחר זה לא מחר, מחר זה עולם אחר. אליהו הנביא עומד באיזה גובה ואומר לאדם, אתה יוצא לדרך, אני אגיד לך מה שורש כל הבעיות שלך. אתה חושב על היעד, אין שום ערך לדרך, לכן אתה ממהר בדרך, לכן אתה מתרגז בדרך, לכן אתה מתעצבן בדרך, הדרך מעצבן. ימלך בקונך וצא. כך איתך את הקודש בורך בדרך. כדאי להימלך בקונה בכל דבר, זה לא יכול להזיק. יש הרבה מצוות שאם היה אפשר להימלך בקונה היפוסי. אבל הדרך היא כל החיים. הדרך היא כל הנב הנד. הדרך היא כל הסיבה שבגללה אתה מזלזל בעץ עד שתגיע אל הפרי. אתה יודע מה האסון שלך? שכשתגיע אל הפרי מהר מאוד תהפוך אותו לעץ לקראת הפרי הבא. כי כבר החליפו מחשב. אתה לא ידעת כשנסעת. כבר החליפו. בחיים לא תגיע לפרי, כי אתה כל הזמן בדרך. לכן אתה כל הזמן ממהר, וכל הזמן מתרגז. ואם תדע לתת משמעות של תכלית לדרך, תדע פתאום לתת דרך קודש לדרך החור. זה אותו אליהו הנביא שעומד בפתח החורבה בירושלים. ומבין בדיוק למה רבי יוסי נכנס לחורבה להתפלל. חורבה אחת מחורבות ירושלים. מתיירא הייתי שמא יפסיקוני עוברי דרכים. אליהו הנביא שומע גם את מה שרבי יוסי רוצה להגיד. רבי יוסי הגדול, רבי יוסי אומר לאליהו הנביא, אליהו הנביא, עוברי דרכים,
איך אני יכול להגיע למדרגות שאני צריך בתפילה, לעולמות שאני צריך, להשגות שאני צריך. אני צריך לצאת מהדרך. אני צריך להיכנס לחורבה. אמר לו אליהו, בוא אני אלמד אותך איך מתפללים בדרך. המתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. לא כי אין מה. כי מי שיודע לתת לדרך משמעות, מספיקה גם תפילה קצרה שם. הרב יוסי כתוב שהיה מהלך בדרך, והוא מתיירא שמה יפסיקוהו עוברי דרכים. עוברי דרכים זה בשפה שלנו אלה שמסתובבים בדרך. סתם עוברים, מפה לפה. אני הרי הולך עכשיו למצוא את היעד. בכלל, אתה יודע, אליהו הנביא, אני הרי הולך להתפלל על עם ישראל. אני הרי הולך להתפלל על העוברי דרכים האלה שמסתובבים. אי אפשר להיכנס לחורבה ולהתפלל? אמר לו אליהו הנביא, צריך ללמוד איך אפשר בדרך להעלות אותה, להנני עושה חדשה, אתה תצמח, לא תדעו. אשים במדבר דרך, הנהרות ישימון. אבל את זה אני אעשה בדרך הקודש יקרה. כל עניינה של תשובה הוא היכולת לתת לרגע משמעות של נצח. פתח לנו שער בעת נעילת שער, שאנחנו נאמר עוד כמה ימים ביום כיפור, הוא לא בקשה רק לחמש דקות, לחצי שעה, לשעה מרוממת של נעילה. הוא בקשה הרבה יותר גדולה. ריבונו של עולם, תן לנו 365 ימים בשנה הזאת הבאה עלינו לטובה להבין שהשער שפתוח עכשיו ננעל בעוד דקה. עוד דקה זה עולם אחר לגמרי. תן לנו לתפוס שזה שער אחד שפתוח פעם אחת, אחר כך אין יותר את השער. הוא הלך לי. כשאתה יוצא לדרך, תמלך בקומך. ודווקא מתפילת הדרך לומדים את העניין של הציבור. אתה כל כך לבד, אתה כל כך פרטי, רעיונות כלליים כל כך לא מעניינים אותך. אתה הרי ממהר לקראת היעד. כל האסונות של העולם הם מפני שאתה לא מתייחס לעכשיו, אתה ממהר ליעד. מי אמר לך שלא זה היעד? מי אמר לך שהיעד הוא לא הרעיון שאתה חושב בשנייה זו? מי אמר לך שהיעד הוא מה שיקרה? ראיתי חסידים שמסבירים בתפילת כהן גדול שתהיה השנה הזאת שנת אורה, שנת ברכה, שנת גילה, שנת איתה, שנת ועד טוב. מסבירים חסידים מה זה שנת ועד טוב? דרך כלל מסבירים ועד טוב שיהיו לנו התוועדויות טובות, שיהיו כינוסים טובים. אבל זה לא מסתדר עם כל השאר, שנת אורה זה לא ברגע כינוס הוועידה. שנת ברכה זה אנחנו מבקשים כל הזמן, שנת גילה כל הזמן, שנת ביצה כל הזמן. שנה שכל רגע יהיה יעד בפני עצמו. זו הבקשה לשנת ועד. שתהיה השנה הזאת שנת ועד טוב. לא יהיה בעת עושה פרי, יהיה בעת פרי. אולי זה העומק שנחפתה דרכינו ונחקור ונשוב עד השם. נחפשה מופיע כשצריך לעשות חיפוש גדול. נחפשנה כמתמונים, ככסף וכמתמונים. לחפש
השם חופס כל חדרי בטן.
אנחנו מזכירים את זה בבידוי של יום כיפור, בתפילות הרבה. לחפש פירושו, לתת את המשמעות לדרכים. נחפשה דרכינו ונחור. ונשוב על המשמעות. נדמה לי שזאת הסיבה. מכל התפילות זכתה רק תפילת הדרך. להיות התפילה גם של אליהו, גם להיקרא נטילת רשות. הרי לא קיבלת תשובה לרשות שביקשת. זה יכניס אותך למתח כל הדרך. אתה ממתין לתשובה לרשות. ביקשת רשות, הכנסת גז, יצאת. עוד לא קיבלת תשובה. מרגע אחד שכחת את בקשת הרשות. הכל מסוכן. מה שנכון, למשל, שהוא בכלל לא משל, של אותם 60 קילומטר מהכה להכה, נכון לא פחות. לדרך במובן של נחפשה דרכים. ראי ראווה, נזכה באמת, לשנת דבר הטוב, לשנה שתיטיב איתנו החתימה, נזכה גם כפשוטו, במובן הכי פשוט של המילה אחרי השנה הקשה הזאת, השנה של חיים, ותכתבנו ותכתמנו בחיים טובים. שנה טובה, נגמר חתימה טובה.